כל חי אונליין 93fm.co.il
Soviros osha shuoi Olvozovadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום חמישי זך בחשוון, חפזיין בחשוון תשע"ה, מסכת יבמות, דף ממזי. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו המביאה לכם את דבר השם מדי בוקר בסייעת הדשמיה, במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. לשיטת רבי אליעזר, בשנת 1658 לבריאת העולם, היום הזה יבשה הארץ אחר המבול. וביום ראשון הבא עלינו לטובה, ראש חודש כסלו. יש נוהגים היום הזה לעשות בתפילת מנחה בערב ראש חודש סדר יום כיפור קטן. היות וביום שישי לא עושים זאת, כי אין תחנון במנחה ביום שישי, אז היום הזה חפזיין בחשוון נוהגים לעשות יום כיפור קטן מוקדם. וטעם לשם הזה, על פי מה שנאמר במערם קורדבירו, זכר צדיק לברכה, שקרא לזה כיפור קטן לפי שבו מתכפרים עוונות של כל החודש. ובזמננו המנהג לומר הסליחות אחר תפילת המנחה, וכתבו הספרים שאף מי שאינו מתענה, מכל מקום יראה לעשות תשובה ביום זה ולתקן את אשר עיוות בכל החודש, מאחר שהוא יום אחרון של חודש, כמו ערב ראש השנה מכל השנה. ואז בוודאי יהיה לו זמן כפרה לכל תולדותיו. אנחנו נכנסים בסייעתא דשמיא אל בית המדרש, והנה תפילתנו בכניסתנו. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי שלא ירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בי חבריי ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה, נפלאות מתורתך. את התלמוד תורה שהוא כנגד כולם, התלמוד תורה שהוא מגנה ומצלה, אנחנו לומדים לעילוי נשמתה של אמי מורתי הריני כפרת משכבה, מרת יפה שנדל פייגי בת רב מאיר שרגא עליה השלום. שנשמתה תעצר רורה בצרור החיים ולהחיותה, בתחיית המעיתים עם כל מעיתי עמך ישראל ברחמים. אמן. פרק הראשון שלנו בשיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף ממוו ממסכת יבמות. אמר רב חמא בר גוריא בשם רב שהקונה עבד מן העקום וקדם וטבע לעבד לשם בן חורין, קנה עצמו לבן חורין לפי שאין לעקום קניין הגוף בעבד, ורק את שיעבודו בו הוא מוכר ליהודי. וכיוון שטבע לשם בן חורין, הפקיע את שיעבודו. כדברי רבא שהקדש חמץ ושחרור מפקיעין מידי שיעבוד. שאל רב חיסדא שרי בלוריה הגיורת קדמו עבדיה וטבלו לשם גיירות לפניה, ובא מעשה לפני חכמים ואמרו שקנו עצמם בני חורין, משמע שרק אם טבלו לפניה אבל לאחריה לא. ביאר רבא שלפניה אף אם טבלו בסתם קנו עצמם, ואילו לאחריה רק אם טבלו לשם גיירות. ולפי שגוי אינו יכול להטביל לשם עבדות, ובסתם הטבילה היא לשם חירות, ואילו יהודי בסתם כשמטבילו לשם עבדות. אומר רב הוויה שכל זה רק בקונה עבד מאקום, אבל אקום שמחר עצמו לעבד, קונה אותו הישראל לגופו ואינו יכול להקדים ולטבול לשם בן חורין. הוא מוכיח זאת מהפסוק, וגם מבני התושבים הגרים ממכם מהם תקנו. למדו מכך שאתם קונים מהם עבדים ולא הם מכם, ולא הם קונים זה מזה. ובאמת, אינו לעניין מעשה ידיים שבזה גם גוי יכול לקנות יהודי, שנאמר הוא לעקר משפחת גר, ודורשים מן הפסוק הזה שהוא לעקום. אלא הוא לעניין הגוף שגוי אינו קונה יהודי לגופו, והרי שהיהודי קונה את הגוי לגופו. שאל רווח השם הנקנה הגוי ליהודי לגופו רק בכסף ובתבילה לשם עבדות. אומר שמואל שצריך היהודי המטביל גוי לשם עבדות לתוקפו במים, כסימן שהוא אדונו. כפי שמניימין רצה רבשי להטבילו לשם עבד כנעני ומסרו לרבינה ולרבח הברי דרבה, ואמר להם שיזהרו שלא יקדם ויטבול עצמו לשם בן חורין, שאם כן ידרוש מהם את דמיו. מה הם עשו? שמו עליו שרשרת בצווארו כשהטבילו, וירפו כדי שלא תהיה חציצה, ואחר כך צמצמוה כדי שלא יקדם לומר שטובה לשם בן חורין. כשהרים ראשו מן המים הניחו לו כלים אתלטית על ראשו, ואמרו לו לך ואביו לבית רבך. רב פאפה שאל את רבה, אותם העשירים שבי פאפה ברבא שהיו משלמים לגבאי המלך את המס עבור גויים שלא יכלו לשלם, ותמורת זאת היו משתעבדים בהם, כאשר הם יוצאים מהם, האם צריכים הם גט שחרור כעבד כנעני? השיב לו רבה, שאם היה נפטר, לא היה אומר לו שכך אמר רב ששת, שחותם העבדות על אנשים אלו מונח בארגז המלך, והמלך אמר שמי שלא ייתן את המס ישתעבד למי שמשלם, ממילא הם ודאי עבדים שלהם והם צריכים גט שחרור. רב חייא בר אבא הגיע לגבלה וראה שמה בנות ישראל שנתעברו מגירים שמלו ולא טבלו, הוא גם ראה יין של ישראל שמוזגים אותו אקום ושותים אותו ישראל, מוזגים הכוונה מערבבים את היין עם מים, הוא גם ראה טורמוסים מן קטנית ששולקים אותם אקום ואוכלים ישראל, והוא לא אמר כלום. כשהוא בא לפני רבי יוחנן, אמר לו רבי יוחנן שיצא עליהם ויחריז א' שבניהם ממזרים, כי רבי יוחנן לטעמו, שאמר רב חייא בר אבא משמו שלעולם אין גירות בלא מילה וטבילה, ואם כן גירים אלו אקום הם. ואמר רבא בר חנה משמו שאקום ועבד הבעל בת ישראל, אבל עד ממזר. הכרזה שנייה, יינם יי נסך, ואף שלא נגעו בו הגויים, הסיבה היא משום לך לך אמרינן, נזירה סחור סחור לקרמה לא תקרב, זאת אומרת שצריך להתרחק מן האיסור. וההכרזה השלישית שטורמוסין אסורים באכילה משום בישולי אקום, לפי שבני העיר שם אינם בני תורה ויש לחשוש שיזלזלו באיסור בישול נוחים. שאלה הגמרא שהרי אף לבני תורה אסור, לפי שאמר רב שמואל בר רב יצחק בשם רב שכל הנאכל כמות שהוא חי אין בו בשום בישולי אקום, ואילו הטורמוסין אי אפשר לאכול אותם חי. תרצה הגמרא שרבי יוחנן סובר כלשון השנייה שלפיה כך אמר רב שמואל בר רב יצחק בשם רב, שכל שאינו עולה על שולחן מלכים, כל אוכל שלא עולה על שולחן מלכים לאכול בו את הפת, אין בו משום בישולי אקום, וטורמוסין לא עולים על שולחן מלכים. ולכן, אסרו זאת רק על אותם תושבים שאינם בני תורה, אבל על בני תורה שיודעים להבדיל בין מאכלים האסורים משום בישולי אקום לבין מה שלא, מותר להם לאכול את הטורמוסין. בברייתא שנינו שגר שמל ולא טבל, לרבי אליעזר הרי זה גר, שכן מצינו באבותינו שמלו ולא טבלו. וגר שטבל ולא מל, לרבי יהושע הרי זה גר, שכן מצינו באימותינו שטבלו ולא מלו, ובוודאי שטבלו, שאם לא כן, במה נכנסו תחת כנפי השכינה, במה התגיירו. ולחכמים, בזה ובזה אינו גר. ובאמת, ודאי שבטבל ולא מל מודה רבי אליעזר כפי שמוכח מאימותינו, ואין להשיב שאין דנים אפשר משאי אפשר, שהרי רבי אליעזר עצמו למד אפשר משאי אפשר, כי הוא למד פסח דורות שאינו בא אלא מן החולין, מפסח מצרים, בגזירה שווה קורבן קורבן. אבל דחר רבי עקיבא שאין ללמוד אפשר מי שאי אפשר, והשיב לו רבי אליעזר, שאף אי אפשר ראיה טובה היא, ונחלקו רק במל ולא טבל, שרבי יהושע חולק כיוון שסובר שהייתה באבות טבילה, ולכאורה אפשר ללמוד זאת מן הפסוק לך אל העם וקידשתם היום ומחר, וכיבסו סמלותם בקל וחומר. אם במקום שאינו טעון כיבוס טעון טבילה, כמו בעל קרי, קבלת התורה שטעונה כיבוס ודאי שטעונה טבילה, אבל אמרה הגמרא שאפשר לדחות שמה הכיבוס היה לא לשם טבילה, אלא לשם נקיות בלבד. אלא יש ללמוד זאת מויקח משה את הדם ויזרוק על העם. מקובל בידינו שאין הזעה בלא טבילה. אומר רב חייא בר אבא בשם רבי יוחנן, שלעולם אינו גר עד שימול ויתבול. והוא צריך לומר כן, כיוון ששיטת חכמים דלאי לסוברים כך, אינה שיטת רבים, שוודאי הלכה כרבים. פה לא מדובר בשיטת רבים, אלא שיטת רבי יוסי, כמו ששנינו, שגרה אומר שמל ולא טבל, לרבי יהודה מטבילים אותו ומועיל אף אם לא הייתה מילתו לשם גירות, לרבי יוסי אין מטבילים אותו שמה לא הייתה מילתו לגירות וצריך מילה וטבילה כדי להתגייר. הוסיפה הברייתא של רבי יהודה מטבילים גר בשבת שהרי מילה לבד מספיקה, ושוב אין בטבילה משום תיקון גברה. ונתחדש בזה שאין אומרים שלדבריו טבילה עיקר ומילה לבדה אינה מועילה, אלא שאחת מהם מספיקה, ולרבי יוסי לא מטבילים בשבת, ונתחדש בזה שאין אומרים שלדבריו מילה עיקר, אלא צריך גם מילה וגם טבילה. רבא הביא מעשה שהיה בי רב חייא ברבי, ורב יוסף מוסיף שהיה שם גם רב הושעיה ברבי, ורב ספרא מוסיף שהיה שם גם רב הושעיה ברב חייא, ובא לפניהם בלילה גר שמל ולא טבל, ואמרו לו שיחכה עד למחר וידבילו. יש ללמוד מן המעשה הזה שלוש הלכות. א', שגר צריך שלושה לשם גירות, ולכן העמיד רב ספרא שהיו שם שלושה, לכן אמר רב חייא ברבא בשם רב יוחנן שגר צריך שלושה משום שכתוב בו משפט, אבל אין ללמוד מכך שצריך ג' מומחים משום שבמקרה ההוא הזדמנו דווקא המומחים הללו לשם. ההלכה השנייה שניתן ללמוד מהסיפור הזה, שאינו גר עד שימול ויתבול, וההלכה השלישית שאין מטבילים גר בלילה. זהו התמצות של דף ממבב ממסכת יבמות, וכעת נשיב על ארבע השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה ראשונה, מה דין גר שמל ולא טבל, טבל ולא מל? ומנהלן, התשובה היא, לרבי אליעזר מל ולא טבל, נחשב גר שכן מצינו בישראל שיצאו ממצרים ומלו כדי לקבל את התורה. ואילו לרבי יהושע רק בטבל ולא מל, זה נחשב לגירות שכן מצינו באימהות, ורבי אליעזר מודה לו בזה. ולדעת חכמים אינו כלום עד שגם ימול וגם יטבול. השאלה השנייה, מה עם ג' ההלכות שנלמדו מאותו גר שמל ולא טבל? התשובה א' שצריך שלושה להטבילו, ב' אינו גר עד שימול ויטבול, ג' אין מטבילין גר בלילה. והשאלה האחרונה, מה עם שני הלשונות בכלל שנאמר בבישולי נוכרים ומה נפקמינה ביניהם? התשובה א', הנאכל כמות שהוא חי אין בו משום בישולי נוכרים, ב', כל שאינו עולה על שולחן מלאכים אין בו משום בישולי נוכרים. הנפקמינה לגבי טורמוסין, המין קטנית הזו, שאי אפשר לאכול אותה חי. אבל מצד שני לא עולים על שולחן מלאכים. בני תורה שיודעים להבחין בין הדברים, אכן מותר להם לאכול את אותם טורמוסים שבושלו על ידי עקום. מי שאינו בן תורה, גזרו לגביו שגם לא יוכל לאכול טורמוסים שבושלו על ידי עקום. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על דף ממבב ממסכת יבמות, וכעת אנחנו ניגשים בשמחה ובטוב ליבב לעיקר העניין שלשמו התכנסנו, הלו הוא דף ממזיין ממסכת יבמות. את לימוד דף ממזיין אנחנו מתחילים בדף ממבב עמוד ב' שתי שורות לפני סוף הדף. מן המילים, תנו רבנן, מי שבא ואמר גר אני. מן המילים הללו, מן הברייתא הזו, כעת בסייעתא דשמיא הגדולה אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. אומרת הגמרא תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, מי שבא בפני בית דין ואמר גר אני, יכול היית לחשוב שנקבלנו מבלי להצריך עטפת דם ברית וטבילה? תלמוד לומר נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק י' פסוק למד ג' וכי יגור איתך גר בארצכם. מלמדנו הפסוק איתך היינו במוחזק לך שנתגייר. כשבא לפנינו אדם סתם וטוען שהוא גר אכן מאמינים לו כי טענתו נתמכת על ידי מיגו. שכן יכול היה לטעון שנולד ישראל ואז היינו מאמינים לו כי רוב האנשים הבאים ואומרים שהם יהודים אינם באמת יהודים. כך דברי התוספות בדף ממזיין עמוד א' דיבור המתחיל במוחזק. ובדבר שעשוי להתגלות, אין אדם משקר. ואילו בברייתא מדובר במי שידוע עליו בית דין שהיה גוי או שאבותיו היו גויים, ועכשיו בא לפנינו בטענה שנתגייר. במקרה זה, עלינו לחזק את טענתו. או שאפשר לומר זאת בצורה אחרת, כשבא לפנינו אדם שאיננו מכירים אותו ואומר שהיה גוי והתגייר, הרי הפה שאסר או דעתו שהיה גוי, הוא הפה שיתיר בו דעתו שהתגייר. כך לשון הרמב״ם בהלכות איסורי ביאה פרק י"ג, הלכה יוד. אבל דעת הרמב״ם שם היא, שלא נאמר הדין הזה שמאמינים למי שאומר גר אני, אם לא היה מוחזק כגוי. אלא כשיש לו חזקת ישראל, דיינו בארץ ישראל, ובימים שכל יושבי היו בחזקת ישראל. ונמצא, שעוד בטרם אמר כלום, כבר יש לו חזקת ישראל, ולכן כאשר אומר שהיה גוי, הרי הוציא עצמו מן החזקה שהחזקנו בה, ואז מפעילים את הכלל של הפה שאסר. אבל במקום שאין לו חזקת ישראל, אין מאמינים לו. ממשיכה הברייתא ואומרת, אם בא ועידיו עמו שנתגייר, מניין שמקבלים אותו? תלמוד לומר לכן אומר הפסוק, וכי יגור איתך גר. משמע מאמינים וכי יגור, שאם הביא עדים שיתגייר, הרי זה נחשב גר. והגמרא לכמן תקשה, אם יש לו עדים המעידים שנתגייר, לשם צריכים פסוק. ממשיכה הברייתא ואומרת, הפסוק ממנו אנו למדים לעניין קבלת גיירים, ממשיך ואומר, בארצכם. אומרת הגמרא, אין לי מהפסוק הזה, אלא שמקבלים גיירים בארץ, משום שפחה של ארץ ישראל אפשר להניח שלא יחזרו בהם מגיירותם. וחוץ על הארץ מניין, תלמוד לומר, לכן הכתוב אומר, איתך, ממנו משמע בכל מקום שאיתך. אם כן, שמקבלים גיירים גם בחוץ לארץ, מה תלמוד לומר, מה מלמדנו הכתוב באומרו בארץ? התשובה היא, זה בא ללמד שמי שבא ואמר, גר אני, הרי בארץ צריך להביא ראיה שבבית דין נתגייר ואינו גוי מהול, המשקר שנתגייר משום שרוצה ליהנות משפחה של ארץ ישראל. ואילו בחוץ על הארץ אין צריך להביא ראיה. אלו הם דברי רבי יהודה שהוא נאמן במיגו, כיוון שבידו להתגייר. והחכמים אומרים, בין בארץ בין בחוץ על הארץ צריך להביא ראיה. עוברת הגמרא לדון בברייתא. התנא אומר שלומדים מהמילים וכי יגור שמי שבא ועידיו עמו שיתגייר מקבלים אותו. שואלת הגמרא אם בא הוא ועידיו עמו, אם כך קרא למה לי, למה אני צריך פסוק? וכי צריך כתוב מיוחד להודיענו שמקבלים עדות? משיבה הגמרא אמר רב שישת, אין מדובר בברייתא בעדים שראו אותו כשהתגייר, אלא דאמרי, מעידים העידים שמענו שנתגייר בבית דין של פלוני. סל כדאי תחמינה לו להמנהיו, היה עולה על דעתנו לומר, שלא נאמין להם, כלומר לא נסמוך על עידותם כדי להחשיבו גר, כמה שמלן, הברייתא מלמדת אותנו שסומכים על דבריהם. למה? כיוון שהוא דבר שעתיד להתגלות בכל מקרה. לכן לפי רבי יהודה בחוץ לארץ מאמינים לגר בלא הוכחה. וכיוון שאין העידים אלא מגלים לנו דבר שיתברר ממילא, אין צריך בזה עידות גמורה. נמצא שלדעת רבי יהודה, רק בארץ צריך שיהיה גר מוחזק לנו כגר או שיביא עידים ששמעו שנתגייר. אבל בחוץ לארץ מאמינים לכל מי שאומר גר אני. עוד שנינו בברייתא, מהמילה בפסוק בארץ, אין לי אלא שמקבלים גרים בארץ, בחוץ על הארץ מניין שגם מקבלים גרים. תלמוד לומר, לכן הכתוב אומר איתך, שממנו משמע בכל מקום שאיתך. שואלת הגמרא והאפיקטי, הרי כבר הוצאת מן המילה איתך, ודרשת שמי שבא ואמר גר אני, אין מקבלים אותו אלא אם הוא מוחזק אצלך כגר. משיבה הגמרא חדה, הדרשה אחת שהגר צריך להיות מוחזק, נלמדת מאיתך. וחדה הדרשה אחרת שמקבלים גרים גם בחוץ לארץ, יוצאת מאימך, שבפסוק אחר, בספר ויקרא פרק חפי פסוק למדהי, שנאמר שם גר ותושב, וחי אימך. עוד שנינו בברייתא וחכמים מורים בין בארץ בין בחוץ על הארץ, צריך להביא ראיה. שואלת הגמרא, ואלא אם אין הבדל בין הארץ לחוץ לארץ, כיצד הסבירו חכמים, אקטיב בארץ, הרי נאמר בפסוק בארץ. משיבה הגמרא הוא מבא אלי. מה שנאמר בפסוק בארציכם, זה נצרח ללמדנו, אפילו בארץ מקבלים גרים. כי סל כדאי דחמינה היה עולה על דעתך לומר משום טיבותא דארץ ישראל כמגיירה, הם אינם מתגיירים אלא ליטול חלק בטוב הארץ, וכיוון שאינם מתגיירים לשם שמיים, אין לקבלם, והשתנה מדלק הטיבותא, וגם עכשיו שהטוב הזה לא קיים, כי כבר פסקה ברכת זוות חלב ודבש, עדיין ניקה, עדיין יש מתנות עניים של לקט שכחה ופאה ומעשר עני, ואולי בשבילם הוא רוצה להתגייר, כמה שמלן בא כתוב ללמדינו שבכל זאת מקבלים אותו. ומה זה מתנות עניים של לקט שכחה ופאה? לקט הכוונה לשיבולי תבועה נופלים מיד הקוצר. שכחה רמות הנשכחות בשדה כשמעבירים אותם לגורן לדוש, וכן תבועה עומדת ששכח הקוצר. ופאה זה חלק התבועה עומד בפאת השדה שעל הקוצר להניח מלקצור אותה. שלושת אלו באים העניים והגירים ונוטלים אותם. ומעשר עני הוא עשירית היבול הניתן לעניים בשנה השלישית והשישית של מחזור השמיטה. אומרת הגמרא, אמר רב חייא ברבא, אמר רב יוחנן, אומר רב חייא ברבא בשמו של רב יוחנן, הלכה היא שבין בארץ ובין בחוץ לארץ צריך להביא ראיה שנתגייר. שואלת הגמרא פשיטה, פשוט הוא שככה הלכה, שהרי במחלוקת של יחיד ורבים, הלכה כרבים ובוודאי הלכה כחכמים, שהם רבים נגד רב יהודה היחיד. משיבה הגמרא ואומרת, מהו דתימה? היית יכול לומר שבנידון הזה מסתבר טעם עד רב יהודה? מסתבר טעמו של רב יהודה יותר, למה? דקמסאי על הקראי, שהרי הכתובים מסייעים לשיטתו, שכן מן המילה אימך, האמור בספר ויקרא פרק חפי פסוק למדי משמע, שאפשר לקבל גרים בכל מקום, אפילו בארץ ישראל. כמה שמלן, משמעינו רבי יוחנן, שהלכה כחכמים. לאחר הדיון בנאמנות הטוען שנתגייר, דנה הגמרא בנאמנות אדם שהוחזק כישראל, וכעת טוען שהוא גוי. בתחילה הגמרא מביאה ברייתא בעניין המעמד הנצרך בעת הגיור. אומרת הגמרא תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, נאמר בפסוק בספר דברים פרק א' פסוק ט' ז', ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו. התורה סומכת גר אצל משפט. נאמרה המילה ושפטתם. מכאן אמר רבי יהודה, גר שנתגייר בבית דין, דהיינו משפט, הרי זה גר. בינו לבין עצמו, אם עשה זאת בצינה, אינו גר. ומספרת הגמרא, מעשה באחד שבא לפני רבי יהודה ואמר לו, נתגיירתי ביני לבין עצמי, ולא לפני בית דין. ואדם זה הוחזק כישראל, שנתגייר כראוי. כעת הוא בא והודיע שנולד כגוי ונתגייר בדרך פסולה. כך, שאם האמת כדברו, הרי הוא גוי. אמר לו רבי יהודה, יש לך עדים שנתגיירת שלא בפני בית דין, כלומר שני עדים שראו אותך טובל שלא במעמד שלושה, והשני עדים הללו לא יכולים לחשב לבית דין, שהרי למדנו לאל שצריך בית דין של שלושה. אמר לי, לאו, אין לי. אמר לו רבי יהודה, יש לך בנים? אמר לי, הן, כן. אמר לו רבי יהודה, נאמן אתה לפסול את עצמך, והיא אתה נאמן לפסול את בניך. כיוון שהיית בחזקת ישראל, בניך אינם נפסלים ללא עדות שהם פסולים. ואילו לגביך, אמנם אינך נפסל בלי עדים, ורק לפי דבריך לא נתגיירת כדין ואין אנו מקבלים את דבריך, אבל עם זאת, דבריך אוסרים עליך לישה ישראלית, והטעם לכך הוא, משום שבהודעתך אסרת על עצמך ישראלית, והדין הוא שאוסר דבר על עצמו, נאסר באותו דבר. זה נקרא בלשון התלמוד שווי נפשי, חתיכה דה איסורה. מקשים המפרשים, הרי אין איסור על עקום לישה ישראלית. הישראלית היא זו שאסורה להינשא לו, וכיוון שכך כיצד שייך לומר שווי נפשי, חתיכה דה איסורה. שאלה נוספת, מה היה מעמדה של אשתו של אדם זה? אם לא הייתה ישראלית, ממילא בניהם אינם נחשבים לישראלים, שכן מעמדו של הולד כי ישראל או לא נקבע על ידי האם, כפי שאומרת הגמרא במסכת קדושין דף סמכת עמוד ב'. אם כן הייתה ישראלית, ממילא יהיה הבן נחשב לישראל אפילו אם האב אינו ישראלי, כפי שקבעה הגמרא להיל בדף ממהי עמוד ב', אקום הבעל בת ישראל, הולד כשר. ואין לומר שרב יהודה התכוון להורות שהבנות כשרות להינשא לכהנים, ואילו אם היה נאמן היו נפסלות. שרי רב יהודה סובר במסכת קידושין דף עין זין עמוד א', שאף ולד של גר שנתגייר כדין נפסל לכהונה, נמצא שבכל מקרה בנותיו פסולות לכהונה. לכן צריך לומר לכאורה שרב יהודה סובר שאקום הבעל בת ישראל הולד ממזר, וכיוון שאין האב נאמן לומר שלא יתגייר כראוי, הרי הולד אינו ממזר. שואלת הגמרא, מי אמר רב יהודה הבנים לא מהימן? אכן אמר רב יהודה שאינו נאמן לגבי בניו? והתניה, שנינו בברייתא במסכת קידושין דף עין ד' עמוד א', כתוב בתורה בספר דברים, פרק כ"א פסוק י"ז, כי את הבכור יקיר לתת לו פי שניים. הפסוק מדבר על חובת האב שלא לפגוע בזכותו של בנו הבכור לקחת חלק פי שניים בירושה, על ידי שיעביר את הזכות הזו לבן אחר במקום הבכור. בדרך דרש מוציא רב יהודה מן הכתוב הזה, שבכלל נאמן האב להעיד על בנו. אומרת הגמרא, המילה יקיר מיותרת, והיא נדרשת לומר יקירנו לאחרים, שאם אין בית דין מכירים אותו, את הבן הבכור הזה, נאמן האב לומר שזהו בכורו. מכאן אמר רב יהודה, נאמן אדם לומר על אחד מבניו, זה בני בכורו, ועל פי דבריו יקבל הבן הזה פי שניים מאחיו בירושת אביו. כשם שנאמן לומר זה בני בכור, כך נאמן כהן לומר על בנו, בני זה בן גרושהו, או בני זה בן חלוצהו, והוא חלל הפסול לכהונה. בן כהן שנשא גרושה או חלוצה הוא חלל, ואין לו זכויות הכהונה. וחכמים אומרים, אינו נאמן לפסול את בנו. נמצא שלפי רב יהודה, האב נאמן לפסול את בנו. אם כן, כיצד אמר רב יהודה לאותו אדם שהודיע שלא נתגייר כדין, שאינו נאמן לפסול את בניו? משיבה הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, אחי כאמר לי, כך אמר לו רב יהודה, לדבריך שלא התגיירת כדין, הרי עובד כוכבים אתה, ואין עידות לעובד כוכבים. אמנם אדם נאמן לפסול את בניו, אבל כאן אי אפשר להתייחס לדבריו בתור עדות, דהיינו לאמינו, שכן אם נכונים דבריו, הרי שאו הוא בגדר אילו שהתורה האמינה להם ביקיר, במילה יקיר שנאמרה לגבי אב שמעיד על בנו שהוא בכור, כי רק ישראל נאמנים בכך. אף על פי כן, הודעתו מספקת בכדי לאסור על עצמו להיות נשוי לישראלית קודם שהתגייר כדין, משום שאסר את הדבר על עצמו, שווי נפשי, חתיכה דה איסורה. כך הסבר תוספות בדיבור המתחיל, נאמן אתה, לפסול עצמך. פירוש שני לדברי רבי יהודה, רבינה אמר, אחי כאמר לי, כך אמר לו רבי יהודה, לאותו אחד שבא ואמר לו, נתגיירתי ביני לבין עצמי. שאל אותו רבי יהודה, יש לך בנים? הן, ענה לו האיש. המשיך רבי יהודה לשאול, יש לך בני בנים? הן, ענה לו אותו אדם. אמר לי, אמר לו רבי יהודה, נאמן אתה לפסול את בניך, והיא אתה נאמן לפסול את בני בניך. זאת אומרת שהריבוי מהפסוק יקיר, שמשם לומדים שאב נאמן לפסול את בנו, נאמר רק בנוגע לבנים ולא בנוגע לנכדים. לכן אמר לו, אילו היו לך רק בנים, היית נאמן לפסול אותם. עכשיו שיש לך גם נכדים שלגביהם אינך נאמן, אינך נאמן גם לגבי בניך. כך תוספות בדיבור המתחיל, ואין אתה נאמן לפסול בני בניך. ושלא כמו רב נחמן בר יצחק, רבינה סובר, שעל פי הדרשה של יקיר אדם כן נאמן לפסול את בניו, אפילו אם לפי דברי עצמו הוא אינו ישראל. ולכן רבינה מתקן את חילופי הדברים בין רבי יהודה לבין אותו אדם, כך שרבי יהודה אומר לאיש, אילו היו לך רק בני ולא נכדים, אכן היית נאמן לפסול אותם כפי שמוכח מהפסוק. כיוון שיש לך גם נכדים שעליהם אין הכתוב נותן לך זכות להעיד, אינך נאמן אפילו לא על בניך, כיוון שלא מסתבר לומר שבניך פסולים ואילו נכדיך יהיו כשירים. גם עדותו על עצמו אינה מתקבלת, שכן לא מסתבר לומר שבניו כשירים והוא גוי, אלא שהוא עצמו אסור בישראלית משום שווי נפשי חתיכה דה איסורה. דהיינו, האוסר דבר על עצמו נאסר באותו דבר. והגמרא מביאה סיוע לפירוש הזה של רבינה. תניא נמי אחי, שנינו גם כך בברייתא שמופיעה בתוספתא של מסכת קידושין, רבי יהודה אומר נאמן אדם לומר על בנו קטן שהוא פסול, ואין אדם נאמן על בנו גדול לפוסלו. הברייתא הזו אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, גדול וקטן האמורים בברייתא, לא קטן קטן ממש ולא גדול גדול ממש. כלומר, אין זה משנה אם הבן הוא קטן או גדול, אלא הדבר תלוי אם יש בנים לאותו הבן או לא. ולכן, קטן ויש לו בנים, זהו הנקרא גדול בברייתא, שאין האב נאמן לפוסלו. וכן אם היה בנו גדול ואין לו בנים משלו, זהו הנקרא בברייתא קטן, שיכול האב לפוסלו. וההסבר, כיוון שמהריבוי מהמילה יקיר שנאמר לגבי בכור, שהאבא נאמן לומר על בנו שהוא בכור, וממילא לומדים מזה שאבא נאמן גם לפסול את הבן שלו, אז אנחנו לומדים רק שאב יכול לפסול את בנו, ואין לנו ריבוי לכך שיכול לפסול את בן בנו. הרי שכשיש בנים לבנו, אינו יכול לפסול אפילו את בנו, כי לא ייתכן לקבל עדות שכזאת, לפי יהיה הבן פסול והנכד יהיה כשר. קובעת הגמרא הלכה בנידון והלכתה כבתי דרב נחמן בר יצחק. הלכה כמו רב נחמן בר יצחק שאמר, שמכיוון שלפי דבריו עובד כוכבים הוא, אין עדותו מתקבלת. שואלת הגמרא, והתניא כבתי דרבינה, הרי הביאה הגמרא ברייתא מן התוספתא במסכת קידושין, שהיא הולכת לפי שיטת רבינה, שנאמן אדם על בנו רק כשהוא קטן, כלומר, כשאין לאותו בן בנים, אז כיצד ייתכן לומר שאין הלכה כדבריו של רבינה? מתרצת הגמרא, הוא, הכלל שנאמר בברייתא לעניין יקיר יתמר, נאמר על הברייתא המלמדת את הדין של יקיר, שכשם שנאמן אב לומר זה בני בכור, כך נאמן לומר זה בני בן גרושה או בן חלוצה, ושהוא נאמן לפסול את בנו כחלל רק כל זמן שאין לבנו בנים. אולם הנאמנות הזו שייכת רק בישראל ולא בפסול עדות, כיוון שלפי טענתו של אותו אדם שהוחזק גר הוא לא התגייר, הרי הוא אינו נאמן גם לא לפי הברייתא הזו לפסול את בנו אפילו כאשר אין לבנו בנים. מביאה הגמרא ברייתא מפרטת את דרך קבלת גרים. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, גר שבא להתגייר בזמן הזה, אומרים לו בבית הדין, מה ראית שבאת להתגייר? אי אתה יודע שישראל בזמן הזה דבועים, דחופים, סחופים, מושפלים ואנוסים לעשות דברים בכפייה, ומטורפים וייסורים, באים עליהן? והטעם שמודיעים לו את כל הדברים הללו, כי בית דין מנסה להרתיע את הבא להתגייר מחשש שמה מתגייר משום סיבות חיצוניות. וייתכן שאם ישמע את הדברים הללו, יחזור בו מרצונו להתגייר. ממשיכה הברייתא ואומרת, היא אומר, אם הוא אומר להם יודע אני, ואיני כדאי וראוי להשתתף בצרתם, הלוואי והייתי זוכה לכך להיות נכלל בישראל למרות הקושי שבכך, או פירוש אחר, איני ראוי לתת את צווארי בעול מי שאמר והיה העולם, אם הוא מגיב ככה, מקבלין אותו מיד, דהיינו מיד מתחילים את תהליך קבלתו כגר כפי שמבואר בהמשך הברייתא. ואם הדברים הרתיעו אותו, הרי בשלב זה הוא נפטר והולך לו. ממשיכה הברייתא ואומרת, הוא מודיעין אותו מקצת מצוות קלות ומצוות... ומקצת מצוות חמורות. יש מפרשים המצוות הקלות הן הדינים הרבים המלמדים את היהודי כיצד דינו כל רגע מהיום, כגון בענייני לבוש ועוד. מודיעים אותו מקצת מצוות האלו כדי שיוכל להעמיד הדת היהודית מול דתות אחרות שאינן דורשות דברים רבים ומפורטים כל כך מעובדיהם. כשהעומד להתגייר שומע את ההגבלות הנוספות שלדעתו הם עניינים קלים ואינו מבין את הצורך שבהם, אולי יימנע מלהתגייר. אך עוד קודם לכן מודיעים אותו בעריכות את עיקרי הדת, דהיינו האמונה בכל אחד ואיסור עבודה זרה, כך הרמב״ם בהלכות איסורי ביאה פרק י' הלכה ב'. אבל אין צריך להודיע את כל המצוות. והמצוות החמורות שמודיעים לו כגון עבודה זרה, ואילו יש מפרשים שמצוות קלות וחמורות בפשטות, מצווה שקל לעשותן או קשה לעשותן, והטעם שמודיעים אותו על המצוות החמורות להרתיעו מלהתגייר. מצד שני, מודיעים לו רק את המצוות החמורות ועונשיהם, נרתיע גם את הרוצה להתגייר באמת ובתמים. על כן מודיעים לו גם את המצוות הקלות והשכר הרב על שמירתן, ככה בח ביורה דעה סימן רי סמחת. ויש שאמרו בטעם הודעת המצוות החמורות כדי שלא יאמר לאחר מכן, אילו הייתי יודע שעד כדי כך הדברים חמורים, לא הייתי מתגייר. ממשיכה הברייתא ואומרת, ומודיעין אותו אבון לקט שכחה ופאה ומעשר עני, כלומר, אבון הנמנע ממצוות אלו. החיוב להשאיר לעניים לקט שכחה ופאה ולתת להם מעשר יכול אפוא להרתיע את מי שאין כוונתו באמת ובתמים להתגייר. כיוון שעד היום לא היה מחויב בזה, אז נראה לו כאילו מתחייב להפקיר את ממונו. ומודיעין אותו עונשן של אווירה על המצוות. כדי להלן, אומרים לו הווי יודע שעד שלא באת למידה זו, כלומר להיכנס לדת הישראלית, אם אכלת חי לב, אי אתה אנוש כרת. ישראל נאסר מלאכול שומנים מסוימים של בהמה נקראים חלב, והעונש על אכילתם, כרת. אילו חיללת שבת, אי אתה אנוש סקילה. ישראל המחלל שבת בעשיית אחד למיטת מלאכות, חייב מיטת סקילה בידי ביידין. ועכשיו, לאחר שתתגייר, אם אכלת חי לב אתה אנוש כרת, חיללת שבת, אנוש סקילה. וכשם שמודיעין אותו עונשן של מצוות, כך מודיעין אותו מתן שכרן. שאם נרתיע אותו יתר על המידה, אז אפילו המתגייר לשם שמיים, יהיה נרתע. ואומרים לו, הווי יודע שהעולם הבא אינו עשוי, אלא לצדיקים. כששומע על המעמד הנמוך של ישראל בזמן הזה, הוא עלול להסיק חס ושלום שאין שום שכר עבור שמירת המצוות, לכן מודיעים אותו ששכר המצוות בהאי אלמה, לקה, אין שכר למצוות בעולם הזה, כפי שאומרת הגמרא במסכת קידושין דף למתת עמוד ב', אבל השכר ניתן לראויים בעולם הבא. וישראל בזמן הזה, וגרסת הרמב״ם ישראל בעולם הזה, אינם יכולים לקבל לא רוב טובה ולא רוב פורנות. היצר הרע מחזר אחרי בני ישראל לתקוף אותם הרבה יותר מאומות העולם. על כן, אילו היו ישראל נהנים מהרבה עונג גשמי וכתוצאה מכך היו מתגאים, היו באים לידי חטא יותר מאומות העולם במצב דומה. ואנחנו אומרים כן לעומד להתגייר כדי שיבין שהמצב המיוחד שבו נמצאים ישראל בזמן הזה הוא באמת לטובתם הרוחנית. ודבר זה שאין בני ישראל יכולים לעמוד לא ברוב פורנות ולא ברוב הטובה, נראה בהם מאז היו לעם כשיצאו ממצרים בנוסם במדבר 40 שנה. ובני ישראל התלוננו כאשר כעס עליהם הקדוש ברוך הוא ולא נתן להם מים לשתות, כאמור בתורה בספר במדבר פרק חף, וגם כאשר השפיע עליהם הקדוש ברוך הוא רוב טובה בירידת הסלב, לא יכלו לעמוד. כך מסביר המערשה במסכת תענית דף חף ג' כן מבטיחים לגר שהקשיים שעוברים על ישראל אינם חמורים כל כך למנוע מהם את האפשרות לקיים את המצוות למרות ניסיונותיהם הרבים, עדיין הם יכולים לעשות את מצוות השם כראוי. ממשיכה הברייתא ואומרת ואין מדקדקין עליו יותר מדי. אין מרבים עליו דברי איום, היינו אין מרבים דברי איום על העונש הצפוי בניסיון להרתיעו מלהתגייר. ועל אף שבית דין מנסים להרתיע אותם מלהתגייר, אינם מרבים בכך כדי לא להרתיע את מי שכוונתו באמת לשם שמיים עד שיחזור בו. אפילו כשמודיעים לו כמה איסורים ועונשיהם, כגון המנויים לאל בברייתא, כרת על אכילת חלב ומיטה על חילול שבת, אין מפרטים לו את דקדוקי הדינים, אלא מודיעים לו באופן כללי. אומרת הברייתא, קיבל עליו להיות ישראל, מלין אותו מיד. נשתיירו בציצין המעכבין את המילה מלהיות כשירה, חוזרין ומלים אותו פעם שנייה. בנוסף על הסרת האורלה, יש לקרוא את האור שמתחת לאורלה ולמשוך אותו כדי לגלות את האתרה, והדבר הזה נקרא פריאה. אם לא עשו את הפריאה כראוי ונשארו ציצין, דהיינו חתיכות אור מהקרום המכסים את האתרה, מילה פסולה. אם כן, מסירים את הציצים שפסלו את המילה המקורית. ממשיכה הברייתא ואומרת לאחר שנתרפא מן המילה, מטבילין אותו מיד. בשלב זה רק מעמידים אותו במי המקווה. ומשמע מהברייתא שמילת הגר קודמת לטבילתו. ושני תלמידי חכמים עומדים על גביו בעת טבילתו ומודיעין אותו מקצת מצוות קלות ומקצת מצוות חמורות, כלומר מודיעים לו פעם שנייה כשהוא עומד במים, כיוון שעל ידי טבילה זו הוא מסיים תהליך הגיור ונכנס לכלל ישראל, אז צריך באותו הזמן לקבל על עצמו עול מצוות. טבל ועלה מן הטבילה הרי הוא כישראל לכל דבריו. ואם היא אישה שאין ראוי לתלמידי חכמים לעמוד עליה במקווה, נשים מושיבות אותה במים עד צווארה ושני תלמידי חכמים עומדים לה מבחוץ ומודיעים אותה מקצת מצוות קלות ומקצת מצוות חמורות. ובמסכת גיירים נאמר שבאישה במקום להודיע לה מצוות לקט שכחה ופאה, מודיעים לה מצוות נידה וחלה והדלקת הנר לכבוד שבת ויום טוב, כי מצוות האלו שייכות במיוחד בנשים. מסיים את הברייתא, אחד גר ואחד עבד משוחרר מתגיירים כך. לעיל למדנו בדף מבב עמוד א' שנוכרי הנקנה לעבד כנעני צריך לימול ולטבול במקווה. אז הוא מתחייב במצוות כמו אישה. כשמשתחרר מעבדות עליו לטבול שינית ובכך מתחייב בכל המצוות כישראל. מלמד את הברייתא שהטבילה השנייה של עבד כנעני דומה לטבילת גר רגיל. ממשיכה הברייתא הוא אותו מקום שנידה טובלת כדי להתאר לבעלה, היינו במקווה שיש בו 40 שעה מים, שם גם גר ועבד משוחרר טובלין, היינו גם הם צריכים לטבול במקווה שכזה, ואף על פי שאין טבילתם משום טומאה וטהרה, כשאר טבילות. וכל דבר שחוצץ בטבילה של מי שנטמא, חוצץ בטבילה גם בגר ובעבד משוחרר ובנידה. הטבילה במקווה מועילה רק כשאין דבר חשוב החוצץ בין גופו לבין מי המקווה. כך הגמרא במסכת סוכה דבב עמוד א'. הברייתא מלמדת שדין זה אמור לא רק לגבי טבילת טמא כדי לגעת בטהרות, אלא גם לטבילת נידה הטובלת להיות מותרת לבעלה, וכן לגבי טבילת גר או עבד משוחרר הטובלים לשם גירות. דנה עכשיו הגמרא בברייתא. אמר החכם בברייתא, גר שבא להתגייר בפני בית דין, אומרים לו, מה ראית שבאת להתגייר? אי אתה יודע שישראל בזמן הזה איסורין באים עליהם? ומודיעים אותו מקצת מצוות קלות ומקצת מצוות חמורות. מבארת הגמרא, מדוע צריכים לנסות להרתיע את הבא להתגייר? מה הייתה, מהו הטעם? משיבה הגמרא, די פריש נפרוש, שאם הוא רוצה לפרוש ולא להתגייר, יפרוש ולא אכפת לנו. אמר רבי חלבו, קשים גיירים לישראל כספחת. ספחת זה ממרות ניגי הצרה, דכתיב בספר ישעיה, פרק י' פסוק א', ונלווה הגר עליהם, ונספחו על בית יעקב, נספחו מלשון, ספחת. אז פשוטו של מקרא, ונלווה הגר עליהם ונספחו על בית יעקב, זה לטובה. שיבואו גירים להתחבר ולהתווסף לעם ישראל, אבל מהלשון ונספחו מדייקת הגמרא, שיש בזה גם דבר שלילי. הדמיון לנגע צרעת הוא, הנגע למרות שהוא דבר הנטפל מבחוץ, הרי הוא משנה את צורת האדם. כך גם הגירים שאינם ראויים להתחבר עם ישראל, גורמים בהם שינוי לרעה. כך מסביר המהר"ל. וטעם הדבר, שלפעמים גירים אינם שומרים את המצוות לכל פרטיהם ודקדוקיהם, וממילא התחברותם לישראל יכולה להזיק, כיוון שיהודים אחרים עלולים ללמוד ממעשיהם, או לסמוך עליהם בענייני איסור והיתר ולהיכשל באיסורים. יחס שלילי זה לגירים, שייך רק כלפי אלו המתגיירים מטעמים חיצוניים, כגון לרווח ממוני, להגיע למעמד מסוים או כדי לישא ישראלית. ויש מפרשים שגיירים הם מקור אפשרי לנזק לישראל, כי מישהו עלול לביישם, ובני ישראל נאנשים בחומרה על האבון הזה, כי בלא פחות מ-36 מקומות, התורה מזירה נגד הונאת הגר. יש מפרשים שלפעמים הגירים מדקדקים יותר בשמירת מצוות מסוימות משאר ישראל, ולכן ישראל נאנשים על ידיהם. לכן קשים גירים לישראל כספחת. והגמרא ממשיכה לדון בדברי הברייתא. נאמר בברייתא, ומודיעים אותו אבון לקט שכחה ופאה, ומעשר אני. שואלת הגמרא, מה הייתה, מהו הטעם שמודיעים אותו דווקא את הדינים הללו? משיבה הגמרא, אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אומר רב חייא בר אבא בשמו של רבי יוחנן, הרי בן נוח דינו שנהרג אפילו על גזילת חפץ שהוא פחות משווה פרוטה, כיוון שנחשב ממון לגביו, ולא ניתן לישבון. אין אומרים שאם הישיב את הגזילה הרי הוא פטור ממיטה, כיוון שמצוות השבת הגזילה נאמרה רק בישראל. היות ובן נוח מקפיד אף על הפסד פחות משווה פרוטה, אנו מודיעים את הבא להתגייר שיצטרך לתת לקט שכחה ופאה לעני, ובכך אולי יירתה מי להתגייר. האיסור לגזול כלול בשבע מצוות בני נוח, דהיינו, האיסור הוא לכלל האנושות חוץ מבני ישראל. גוי העובר על אחת משבע המצוות הללו, חייב מיטה. כך רש"י במסכת סנהדרין דף נ"ו עמוד א'. הגוזל דבר השווה פחות משווה פרוטה מישראל, פטור, כיוון שיש להניח שהנגזל מוכל על כך. ואילו גוי מקפיד אף על פחות משווה פרוטה. לכן גוי שגזל פחות משווה פרוטה מגוי אחר, נענש על הגניבה. על פי דין תורה בספר ויקרא פרק ה' פסוק כ' ג', מצווה על ישראל להשיב את הגזלה אשר גזל, ובכך הוא מתקן את עליו שעבר. ואילו בדיני בני נוח אין מצווה כזו, ולכן בן נוח הגוזל פחות משווה פרוטה מגוי אחר, הרי הוא נענש ואינו יכול לפתור את עצמו על ידי השבת הגזילה. עוד נאמר בברייתא, ואין מרבים עליו ואין מדקדקים עליו. מבקשת הגמרא את המקור לומר שאין להרתיעו יותר מדי מלהתגייר. אמר רבי אלעזר מאי קרא, מהו הפסוק המלמדנו על כך? משיבה הגמרא, דכתיב במגילת רות פרק א' פסוק חי, ותרא כי מתאמצת היא ללכת איתה ותחדל לדבר אליה. נעמי רואה שרות מתאמצת ללכת איתה ותחדל לדבר עמה לשוב אל עמה. נזכיר את הסיפור בקצרה. אלימלך אשתו נעמי ושני בניו עזבו את ארץ ישראל משום הרעב שהיה שם והלכו להשתקע במואב. שם נסו שני הבנים נוכריות את רות ואורפה. אחרי שמתו אלימלך והבנים, נעמי שבה לארץ ישראל בליווי שתי קלותיה לשעבר. נעמי שכנעה את אורפה לחזור למואב, אבל את רות היא לא מצליחה לשכנע לחזור למולדתה. כי רות הייתה איתנה בדעתה להתגייר וללכת ביחד עם נעמי לגור בתוך עם ישראל בארץ ישראל. אומר הפסוק הזה שכאשר ראתה נעמי שלא תוכל להניע את רות מהחלטתה, היא חדלה מלדבר על היבה לחזור לעמה. הגמרא מדייקת מכך שלאחר שהוברר לבית דין שהבא להתגייר רוצה לקבל על עבדת ישראל באמת, למרות כל הקשיים שבכך, אין לה ארתיו יותר. בשני הפסוקים הקודמים לפסוק הזה, במגילת רות, מובא שרות אמרה לנעמי, כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין, עמך עמי, ואלוקייך אלוקי, באשר תמות ימות, ושם מקבר. דורשת הגמרא מדברי רות הללו, מה היו דבריה של נעמי? נעמי אמרה לה לרות, אומרת הגמרא, אסיר לן תחום שבת, אסור לנו לצאת מחוץ לתחום שבת. בשבת ויום טוב אסור לצאת מסוף המקום ששבת בו מהלך שיעור מסוים, והוא הנקרא תחום שבת. מזהירה נעמי את רות שתצטרך לשמור על כך. לדעת חכמים הרי איסור תחומים שהוא בשיעור של 2,000 אמה מן העיר אינו אלא מדרבנן, כאמור במסכת סוטה דף זך ובמסכת עירובין דף למדהי עמוד ב', ומן הסתם טרם נתקן בימי נעמי ורות. אבל לדעת חלק מהראשונים, גם על פי דין תורה, יש תחום שממנו אסור לצאת בשבת וביום טוב, ומדין תורה התחום הזה 12 מיל, 24 אלף אמות. ואילו חכמים אסרו גם מ-2,000 אמה ומעלה. משיבה לרות באשר תלכי אלך, כלומר קיבלה על עצמה את אותן ההגבלות של חמותה בהליכה בשבת ויום טוב. אומרת לנעמי, אסיר לן ייחוד, אסור לנו להתייחד עם איש שאסור עלינו. משיבה לרות באשר תליני אלין. אומרת לנעמי, מפקדינן אנו מצווים לשמור 613 מצוות. משיבה לרות, עמך עמי. ההבדל העיקרי בין ישראל לשאר העמים הוא במה שקיבלו ישראל תרי"ג מצוות, נמצא שבמה שהיא מנסה להתחבר לעם ישראל, רות מקבלת עליה לשמור את כל תרי"ג המצוות. פירוש אחר, רות יכולה הייתה להשיב תשובה זו לכל אחת מטענותיה של נעמי, אבל היא מטעימה ביותר כאן, כיוון שמספר ניכר של מצוות שייך רק לחלקים מהעם, למשל הכהנים. לכן היחיד כאילו מקיים כל תרי"ג המצוות על ידי השתייכותו לעם כולו. ממשיכה נעמי ואומרת לה, אסיר לן, אסור לנו לעבוד עבודת כוכבים. ואף על פי שגם מי שאינו יהודי אסור בעבודת כוכבים, שזה משבע מצוות בני נוח, מכל מקום קיים איסור מורחב יותר על ישראל. עונה לרות, ואלוקייך אלוקי. אומרת לנעמי, 4 סוגי מיתות נמסרו לבית דין להעניש את החוטאים. סקילה, שריפה, הרג וחנק, כל סוג מיתה מתייחס לקבוצה אחרת של עבירות, כמו שמבארת הגמרא במסכת סנהדרין. וההרתעה בטענה הזו, אומרת לנעמי, אפשר שתיכשלי בחטאים ויגזרו עלייך מיתה בבית דין. משיבה לרות באשר תמות ימות. אומרת לנעמי, 2 קברים נמסרו לבית דין. אחד לנהרגים בסקילה ושריפה שעברו על העבירות החמורות ביותר, ואחר לאילו שנהרגו בסייף או בחנק שעבירותיהם היו חמורות פחות. והגמרא במסכת סנהדרין דף ממזיין עמוד א' מבארת שכשם שאין קוברים רשע אצל צדיק, כך אין קוברים רשע גמור אצל רשע קל. ונעמי מוסיפה בעניין הזה כדי להדגיש את חומרת העונשים, שכן גם קבורה בין רשעים היא עונש. משיבה לרות ושם מקבר. כיוון שראתה נעמי שרות חפיצה באמת להתדבק בעם ישראל, מיד ותראה כמתאמצת היא ותחדל לדבר אליה. בהמשך הברייתא נאמר שאם הגר הזה שבא להתגייר קיבל עליו, מלין אותו מיד. שואלת הגמרא מה היא טעמה, מהו הטעם שצריכים למול אותו מיד? משיבה הגמרא, שהויי מצווה לא משאינן, אין משאים את המצווה. שכן, זריזים מקדימים למצוות, ומיד הכוונה שמלים אותו עוד באותו היום. כי מאחר וקיבל עליו דת ישראל, הרי מצווה למול אותו, וגם מברכים על המילה הזו. ותוספות הראש במסכת שבת דף קל"ז עמוד ב' אומר שמילת הגר היא לצורך קיום מצוות ואהבת את הגר. עוד נאמר בהמשך הברייתא, נשתיירו בו ציצינה מעכבין המילה, חוזרין ומלים אותו שינית. מביאה הגמרא משנה המגדירה את הציצינה הללו, כדתנן, כמו שלמדנו במשנה במסכת שבת דף קל"ז עמוד א'. אילו הן ציצין המעכבין המילה מלהיות כשירה. בשר החופה את רוב האתרה. האתרה היא רצועת הבשר הגבוהה מקיפה את הגיד, שממנה הולך הגיד ונהיה משופע. יש מפרשים שהאתרה היא כל הבשר שבראש הגיד, מהרצועה נזכרת עד קצהו, ולא רק הרצועה הגבוהה שסביב הגיד. וכהן נימול שנשארו בו ציצין אלה, אינו אוכל בתרומה, שמכיוון שציצין אלו מעכבים את המילה מלהיות כשרה, הרי הוא כערל, וכהן ערל אסור בתרומה. כמו שתבאר הגמרא לקמן בדף עין עמוד א', ואמר רב ירמיה בר אבא, אמר רב, על המשנה הזו, שפירוש המילים בשר החופה את רוב ההתרה הוא, אף בשר החופה רק רוב גובעה של התרה, אף על פי שאינו חופה את רוב הקיפה. שלא תחשוב שהמשנה פוסלת את המילה רק שהציצין הנשארים חופים את רוב הקיפה של ההתרה, כלומר רוב הקיפה של רצועת הבשר הגבוהה המקיפה את הגיד, אלא אף אם הם חופים רק קצת מההיקף, כל זמן שהם חופים את רוב גובה ההתרה, כלומר רוב הגובה שההתרה גבוהה מהגיד, המילה פסולה. עוד נאמר בהמשך הברייתא, נתרפא מן המילה, מטבילין אותו מיד במקווה. מדייקת הגמרא, נתרפא אין, דווקא לאחר שנתרפא מטבילין אותו במקווה. אבל אם עדיין לא נתרפא, לא מטבילין אותו. מה הייתה, מה מדוע ממתינים עד שתתרפא המכה? משיבה הגמרא, משום דמיה מרזו מכה, מפני שמים מכבידים את חולי המכה. עוד נאמר בהמשך הברייתא, ושני תלמידי חכמים עומדים על גביו בשעת התבילה. שואלת הגמרא, ואמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן לאל בדף מבב עמוד ב', גר צריך להתגייר בפני שלושה דיינים, וכיצד איפה אומרת הברייתא ששניים עומדים על גביו בשעת התבילה? משיבה הגמרא, אמר רבי יוחנן לתנא, אמר רבי יוחנן לאמורה ששנה את הברייתא הזו לפניו, תני שלושה, שני בלשון הברייתא, שלושה תלמידי חכמים, כי כך היא הגרסה הנכונה בברייתא. עוד שנינו בברייתא, טבל במקווה ועלה ממנה, הרי הוא נחשב כישראל לכל דבריו. שואלת הגמרא, למה היא הלכתה? לעניין איזו הלכה אמרה הברייתא שמאז הוא נחשב כישראל לכל דבריו? משיבה הגמרא, לעניין דיה הדר בי, שאם אחר כך הוא חוזר בו מגעירותו ומקדש בת ישראל, ישראל מומר קרינה בי, דינו לגבי הקידושין כי ישראל מומר ולא כמו גוי, וקידושיו קידושין גמורים מן התורה. דהיינו, שאין אומרים שכשחוזר בו מגעירותו מתבטלת עצם הגעירות, אלא הוא ממשיך להיחשב לישראל לכל דבר. ואף על פי שחטא, ישראל הוא כאמור בגמרא במסכת סנהדרין דף ממד עמוד א', ולכן, קידש אישה אחרי שחזר מגעירותו, קידושיו קידושין גמורים, והיא אסורה להינשא לאחר עד שתקבל ממנו גט. דנה הגמרא עכשיו בעוד הוראה שלמדנו בברייתא, אחד גר ואחד עבד משוחרר. מבארת הגמרא כיצד נראה לכאורה להבין את ההשוואה הזו, והיא מקשה על כך. כסל כדאי תך, היה עולה על דעתך, כלומר כך היה נראה שההשוואה של הברייתא בין עבד משוחרר לבין גר היא, במה שבין זה ובין זה צריך לקבל עליו עול מצוות. היינו, כמו שהגר צריך לקבל עליו את המצוות בשעת תבילתו, כך עבד משוחרר צריך לקבל עליו את המצוות בשעה שהוא תובל. ונפרט, עבד כנעני מחויב לקיים חלק מהמצוות, היינו המצוות שנשים חייבות בהם, מאז שהוטבל בפעם הראשונה להיות עבד כנעני. אם משחררים אותו, דינו כי ישראל גמור החייב בכל המצוות ורשאי לשאת ישראלית, וכן שפחה משוחררת מותרת לישראלי. אבל לא חל עליו דין ישראל עד שהוא חוזר לטבול במקווה. משמעות הברייתא היא שדיני תבילה שנייה זו הם כדיני תבילת הגר, והיא מועילה רק אם מודיעים לו אז לפחות חלק מהמצוות והוא מקבלם על עצמו. והדין הוא שעבד כנעני צריך לשמור על כל פנים חלק מהמצוות, נלמד מהפסוק בספר דברים פרק ה' פסוק י' למען ינוח עבדך ועמתך כמוך, כוונה בשבת, שממנו משמע שאף עבד כנעני חייב בייסורי שבת. בנוסף על כך הגמרא במסכת חגיגה דף ד' עמוד א' לומדת בגזירה שווה לה, היינו המילה לה שאמורה לגבי עבד כנעני והמילה לה שאמורה לגבי נשים, לומדת הגמרא מכך שהעבדים חייבים במצוות כנשים. אם כן, שואלת הגמרא, אם אנחנו הבנו שכמו שהגר צריך לקבל עליו את המצוות בשעת תבילתו, כך עבד משוחרר צריך לקבל עליו את המצוות בשעה שהוא תובל, ורמינו זה סותר לברייתא אחרת האומרת, במה דברים אמורים שצריך קבלת המצוות ביחד עם התבילה במקרה של גר, אבל במקרה של עבד משוחרר אין צריך לקבל עליו מצוות בשעת השחרור, מפני שמשעת התבילה לשם עבדות כבר נתחייב במצוות, ואף על פי שכעת הוא מתחייב במצוות נוספות הן חלות עליו בלי קבלה נוספת. מתרץ רב שישת, אמר רב שישת, לא קשיא, אין סתירה, שכן באמת יש בעניין זה מחלוקת תנאים, וכל ברייתא היא כדעת תנא אחר. הברייתא הזו השנייה שאינה מחייבת את העבד המשוחרר לקבל מצוות שנויה בשיטת רבי שמעון בן אלעזר, הברייתא הזו הראשונה מחייבת אותו לקבל מצוות שנויה בשיטת רבנן. דתניא, שנינו בברייתא כתוב בתורה לעניין אשת יפת תואר בספר דברים פרק כף א', פסוקים י' ב' וי' ג', וגילחה את ראשה, ובכתה את אביה ואת אמה, ואחר כן, והייתה לך לאישה. נסביר במה מדובר. התורה מתירה ליוצא למלחמה להביא לביתו שבויה, עובדת כוכבים ולקחתה לו לאישה. אבל לפני שהוא נושא אותה, היא צריכה לגלח את ראשה, לגדל את ציפורניה, להסיר את צמלותיה היפות, ולעבור חודש של הבעילות. והיא צריכה לטבול לשם גירות. גיורה של האישה הזו מועיל, אף כשהוא נעשה בעל כורחה, אף על פי שבדרך כלל המתגייר בעל כורחו, אין גיורו מועיל. וירדה תורה לסוף דעתו של אדם, שבשעת מלחמה קשה לו מאוד להתגבר על יצרו בירותו שבויה יפת תואר. וחזל אמרו שמנהג נשי עובדי כוכבים לקשת עצמן בשעת מלחמה לפתות את האויב. אמרה התורה, מוטב שיקחנה ביתר משיקחנה באיסור, ולכן התירה התורה לקחתה לאישה לאחר שמקיימת את התנאים שאמרנו, אף על פי שאינה מתגיירת מדעתה. ומטרת התנאים הללו, כדי שתתגנה עליה וישלחנה ולא יישאנה. אז אם כן, דורשת הברייתא, במה דברים אמורים, באיזה מקרה היא צריכה לעשות את הדברים הללו של גילוח הראש וכולי, לפני שהוא לוקח אותה לאישה, זה רק במקרה שלא קיבלה עליה להתגייר. אבל אם קיבלה עליה להתגייר, מטבילה במקווה, ומותר בה מיד לישא אותה. אף על פי שלא עשתה את כל המעשים הללו. אם היא מקבלת על עצמה עול מצוות מרצונה, היא לא צריכה לעשות את כל דיני יפת התואר שאמרנו, אלא דינה כגיורת רגילה שצריכה רק לטבול במקווה, ובכך היא ניתרת לכל אדם מישראל. רבי שמעון בן אלעזר חולק ואומר, אף על פי שלא קיבלה עליה להתגייר, יש דרך שבה אין צורך לעשות דברים אלה, כדי להלן. כופה, מכריח אותה ומטבילה לשם שפחות. בכך היא נעשית שפחה כנענית, שכן כל טבילת עבדים לשם עבדות היא בעל כורחם. והיינו, שאף על פי שבשעת הטבילה אין העבד מקבל על עצמו לשמור מצוות, חל עליו דין עבד כנעני, והוא נעשה מחויב במצוות השייכות אליו, וחוזר ומטבילה לשם שחרור. היינו מיד לאחר שנעשית שפחה כנענית ומטבילה לשם שחרור, אף בעל כורחה, אף על פי שאינה מקבלת על עצמה עול מצוות. זאת אומרת, לדעת רבי שמעון בן אלעזר, בכך היא נעשית לאחר שתקבל גט שחרור, ישראלית גמורה מותרה להינשא לישראל בן חורין, אף אם לא קיבלה על עצמה עול מצוות. ומשחררה, היינו נותן לה גט שחרור. מרש"י משמע שהגרסה היא שמטבילה לאחר קבלת גט השחרור, ומותר בה מיד. במה שהוא עושה אותה שפחה כנענית ואז הוא משחרר אותה ומטבילה, הוא הופך אותה לישראלית גמורה, אף על פי שמעולם לא קיבלה על עצמה עול מצוות. לכן באופן זה מותר לו לשאת אותה לאחר שחרורה בלי לקיים פרטי הדין של יפת תואר. שלא יצריכה התורה עשיית המעשים של יפת תואר כשאינה מתגיירת מרצונה, אלא כשאינו מטבילה בתחילה לשם עבדות. למדנו איפה מהברייתא הזו, שלדעת רבי שמעון בן אלעזר, הטבלת עבד כנעני לשם חירות מועילה לעשותו ישראל אף בלא קבלת מצוות. ומכך שתנא קמא אינו מציע לעשות כדברי רבי שמעון בן אלעזר, מתבאר שהוא סובר שטבילה כזאת אינה מועילה. ואם כן, זהו יישוב הסתירה שבין הברייתות. הברייתא הראשונה שממנה משמע שעבד משוחרר צריך לקבל על עצמו עול מצוות, היא כשיטת תנא קמא. הברייתא השנייה במבואר שאינו צריך, היא כשיטת רבי שמעון בן אלעזר. ומזה נובעת מחלוקתם אם יש דרך לשאת יפת תואר בלא עשיית המעשים המתוארים בתורה ובלא קבלת מצוות על ידי הטבלתה בעל כוחה כשהיא שפחה כנענית לשם שחרור. דהיינו, שלדעת תנא קמא עבד או שפחה משוחררים נעשים ישראלים גמורים, והעבד מותר בנישואין לישראלית, או השפחה מותרת לישראל רק כאשר תבילתו הוא מקבל עליו עול מצוות. נמצא שלדעת רבי שמעון בן אלעזר, מועילה רק אם היפה תואר שנעשתה שפחה כנענית מקבל על עצמה עול מצוות בתבילתה לשם שחרור, אבל במקרה כזה אין צורך לכך, שכן אם היא מקבלת על עצמה עול מצוות אפשר לגיירה בדרך הרגילה בלא לעשותה שפחה כלל ובלי המעשים האלה. כעת מבאר רבא מהו המקור מן המקרא לשיטת רבי שמעון בן אלעזר שתבילת עבד כנעני לשם שחרור כשרה ועושה אותו ישראל גמור אף בלא קבלת עול מצוות. אמר רבא, מה איתם עד רבי שמעון בן אלעזר? התשובה היא דכתיב לגבי קורבן פסח בספר שמות פרק י' ב' פסוק מ' ד', וכל עבד איש מקנת כסף ומלת אותו אז יאכל בו. הגמרא לקמן בדף עין עמוד ב' מפרשת את כוונת הפסוק שרק לאחר מילת העבד, אז מותר רבו באכילת קורבן פסח. נשאלת השאלה, וכי כוונת הפסוק היא למעט ולומר שכך הדין רק בעבד של איש ולא בעבד של אישה, כי המילה איש שבפסוק מיותרת לכאורה. ולכן היה נראה שהמילה איש באה למעט שרק אי מילת עבד של איש מעכבת את האדון מלאכול בקורבן פסח, ולא אי מילת עבד של אישה, וזה לא ייתכן. הייתכן שדינם של עבדי אישה שלא נימולו שונה מעבדי איש שלא נימולו? אלא בעל כוחך פירוש של עבד איש אינו עבד של איש, אלא עבד שהוא איש. והפסוק אומר שאף עבד שהוא איש גדול ובן דעת, התמל בעל כוחו, והיא התמל בן איש, היינו בן גדול של נוכרי, בעל כוחו. אז לפי הפירוש הזה הפסוק מלמד, שאף על פי שהוא גדול, שהוא איש ובן דעת, מילתו כשרה אפילו בעל כוחו, היינו אף אם אינו מקבל על עצמו, עול מצוות. כשהעבד נימול חלים עליו דיני עבד כנעני, והוא נעשה מחויב לקיים, רוב המצוות היינו המצוות שאנשים חייבות בהן. רבי שמעון בן אלעזר סובר, שאין צורך ללמד שגיור ראשון זה כשר אף בעל כוחו, שמכיוון שגיור זה עושה אותו עבד כנעני, פשוט הוא שאין צריך להסכמתו, שהאדון יכול לעשות בעבדו, הכל. בהכרח איפה שהדרשה באה ללמד, על פי מידת הלימוד, אם אינו עניין לזה, תנאו עניין לזה, זה בא ללמד שאף שהטבילה בשעת השחרור העושה אותו ישראל גמור, היא כשרה גם בלא הסכמתו. זה המקור של רבי שמעון בן אלעזר לשיטתו שטבילת שפחה משוחררת כשרה, אף בלא קבלת עול מצוות. לעומת זאת, נוכרי הבא להתגייר ורוצה שגם בנו הגדול יתגייר, הוא לא יכול למול את בנו ובכך לגיירו בעל כורחו. מרש"י מבאר שהדין הזה מבוסס על הפסוק בספר שמות פרק י"ב פסוק מ"ח, וכי יגור איתך גר ועשה פסח להשם עמו לא כל זכר, ואז יקרב לעשותו. על פי פשוטו אומר הפסוק, שגר, כמו מי שנולד כישראל, אינו יכול להקריב את הפסח, אלא אם בניו נימולו. כפי שהגמרא תדרוש לקמן בדף עין א' עמוד א', ממה שהכתוב אומר איש דהיינו גדול, רק בפסוק הראשון לגבי עבד, כדי ללמדנו שאף עבד גדול מתגייר בעל כורחו, והוא לא אומר זאת בפסוק השני לגבי בן הגר, יש ללמוד שרק איש שהוא עבד מתגייר בעל כורחו, ואילו איש שהוא בן, אין אביו מגיירו בעל כורחו. כך רש"י בפירושו השני, אבל תוספות בדיבור המתחיל אלא עבד איש התמל בעל כורחו, דוחים את ביורו זה של רש"י ומבארים, שלא מדיוק מהפסוק השני למד רבה את הדין הזה, אלא מסברה, שכל שלא גילתה התורה שאפשר לגייר אותו בעל כורחו, ודאי אי אפשר לעשות כן. והדין הזה שמזכיר רבה בסוף דבריו, אינו נצרך לגבי המקור של שיטת רבי שמעון בן אלעזר. אלא, מדוע הוא מזכירו? לדעת רש"י רק משום שהוא נלמד כתוצאה מהדרשה שהביא רבה כמקור לשיטת רבי שמעון בן אלעזר. לדעת התוספות הוא נזכר כדי לבאר את תחילת דברי רבי שמעון בן אלעזר שאמר שבתחילה כופה ומטבילה לשם עבדות ולא לשם גירות. שהטעם הוא משום שאי אפשר לגייר גדול בעל כורחו. שואלת הגמרא ורבנן, כלומר תנא קמא שחולקים על רבי שמעון בן אלעזר וסוברים שצריכים הסכמת העבד וקבלת עול מצוות, מה הם אומרים על הלימוד הזה של רבי שמעון בן אלעזר? אמר אולה מישיב אולה, הם אומרים שכשם שאי התמל, כלומר מגייר בן איש בעל כורחו, כלומר אתה לא מגייר אדם גדול בעל כורחו, שהרי לא כתוב איש אצל גר, כך אי התמל עבד שהוא איש גדול בעל כורחו. וזה לא לימוד בהיקש, אלא חכמים אומרים שכמו שמודה רבי שמעון בן אלעזר שאב אינו יכול לגייר את בנו שהוא גדול בעל כורחו, כך אי אפשר לגייר עבד כנעני גדול בעל כורחו. אלא שואלת הגמרא, עדיין קשה הכתיב הרי כתוב וכל עבד איש, משמע מזה ההפך, כמבואר לעיל, אין לומר שלומדים מהפסוק הזה שהטבילה לשם עבדות כשרף בלא הסכמת העבד, שכן דין זה פשוט ואין הפסוק צריך ללמדו. משיבה הגמרא ומבעל אלה חדש שמואל, אותו פסוק נצרח להוראת שמואל. דאמר שמואל, מסכת גיטין דף למתחת עמוד א', וכן במסכת נזיר ובמסכת קידושין, אומר לנו שמואל, המפקיר עבדו יצא לחירות ואין צריך גט שחרור. כלומר, לא רק שנפקד בזה הבעלות הממונית של האדון בעבדו והעבד אינו משועבד יותר לאדונו, אלא גם אינו צריך גט שחרור כדי שיהיה מותר לישא ישראלית. אבל עליו לטבול קודם במקווה כדי לצאת לחירות. שנאמר, וכל עבד איש מקנת כסף. וכי כוונת הפסוק היא למעט ולומר שכך הדין רק בעבד של איש ולא בעבד של אישה? ודאי שלא. אלא הכתוב בא ללמד שעבד שיש לו רשות לרבו עליו קרוי עבד, שכך משמע מהמילים עבד איש, שהוא תחת שליטת איש אחר. ואילו עבד שאינו עבד איש, שאין רשות לרבו עליו שכבר יפקירו, אין קרוי עבד אלא הוא בן חורין גמור, ואינו צריך גט שחרור להפקיע ממנו דין עבד לגבי איסורים ולהתירו בבת ישראל. כלומר, כשפוקעת הבעלות הממונית, קניין הממון של האדון בעבדו, פוקעים ממילא גם דיני האיסור של העבד, קניין האיסור שאין לו יותר דין עבד. מורי ורבותיי, שש שאלות לשינוי סיכום וחזרה חותמים את שיעור דפינו בדף ממזיין. שאלה ראשונה, נתגיירתי ביני לבין עצמי לעניין מה נאמן ולעניין מה לא נאמן. שאלה שנייה, מה לומדים מהמילה יקיר? שאלה שלישית, במה גוי חמור מיהודי? שאלה רביעית, מדוע אין השווה בגוי שגזל? שאלה חמישית, אילו מצוות ודינים הודיע נעמי לרות? אנחנו מחפשים שישה דברים. שאלה אחרונה, מפני מה קשים גיירים לישראל? מוריי ורבותיי, עם שש השאלות הללו אנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום. יום זך בחשבן תשע"ה. סיימנו בסייעת הדשמי הדף ממזיין ממסכת יבמות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר יום שישי כוח בחשבן תשע"ה. ערב שבת קודש פרשת תולדות. ערב שבת מברכין את ראש חודש כסלו הבא עלינו לטובה עם שני דפים. עם דפים ממחת וממתת ממסכת יבמות. לקוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא מלא בבשורות טובות ברפואות בישועות ובנחמות שפע ברכה והצלחה ממקור הברכה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.